אנחנו נדלג לפרק ד'. עכשיו, באופן כללי, השיטה תהיה שאנחנו, המהר"ל מאוד מפרט, הרבה הרבה מדרשים, מסביר אותו, כל מדרש כאן באותו עיקרון, אז לכן אנחנו נעשה ככה דילוגים. יש כאן, ניקח נושא, ניקח שניים, שלושה מדרשים עקרוניים, ונמשיך הלאה. הנושא הזה שדיברנו לפני כן, היחס של האדם לחומר וכו' וכו', המהר"ל מעריך, 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 ואנחנו קצת נעשה דילוג. גם בגלל שלא כדאי עד כדי כך לפחד מהנושא הזה, שהוא נושא קצת עדין. אז לכן תסלחו לי אם אני מדלג. ומי שרוצה יכול באופן חופשי לראות את הכל, כל הדוגמאות, כל ההשלכות. טוב, פרק ד', גם פרק ד' עמוד את ז', בסדר? כבר התבהר למעלה כי הלילה הוא הסתלקות העולם הזה הגשמי, ועיקר העולם הזה הוא ביום, אבל בלילה נחשב כאילו העולם הזה בטל, לכן מיוחד הלילה אל התורה. מה ההבדל בין הלילה אל היום? סתם, דבר נקודה עקרונית מהמהר"ל. ההבדל בין הלילה ליום, הרי בלילה יש אותה מציאות, כלומר פיזית אותו דבר, העצים, האבנים, אבל ההבדל בין הלילה ליום הוא מהצד האנושי, מצד הבני אדם. אפילו מצד החיות, יש חיות שירות דווקא בלילה, כן? אבל ההבדל באמת הוא הצד האנושי, הצד הבחירי. ולכן אני רוצה לומר שהמושג גשמי של המהר"ל לא שווה למושג אצלנו, המושג חומר, כלומר חפצים. אלא כי אם זה ככה, אז גם לילה ויום זה אותו דבר. כלומר, כמו שלילה יש חפצים, כן? אלא אצל המהר"ל, כשאנחנו מדברים כאן המושג שבלילה יש הצטלקות הגשמי, זה מצד האדם, כן? שביום האדם יש לו חופש בחירה, יש לו עירנות, והוא חי. והוא, כן, כשהוא חי, הוא חי את העולם, הוא חי את המציאות החומרית, וזה איזושהי הורדה של האמת הפנימית של האדם למציאות החומרית, וזה נקרא עולם גשמי. כלומר, תמיד זה מצד בחינת האדם. האדם ביום חי, עובד, פועל, אוכל. אמצע הלילה, אדם ישן דווקא, אבל אין לו שכל, לא מבחינה, כן? ישן. כן, אבל ביום האדם חי את החומר. האדם, הדגש, חי את החומר, אוכל. הייתי אומר, יש כאן מימד של משועבדות לחומר. מימד כזה. ואין ברירה, ככה אדם חי. יש לו איזה מימד מסוים מצד האדם, הוא צריך להתפרנס, צריך לאכול, צריך, כן, לשתות. אז זה זמן כזה, והוא לגיטימי, שאדם יש לו איזו שקיעות בחומר, מצד האדם, כן? בלילה, האדם לא עוסק בחומר. אומר המהר"ל בהמשך, לכן, הלילה זה זמן יותר ראוי, אדם יותר נקי, רוחנית ללמוד תורה. כלומר, באמת, ביום שהוא זמן, הקדוש ברוך הוא מייעד לאדם לעסוק בחומר, כן? וזה לגיטימי, וזה, כן, וזה קיים, וזה נכון, אדם צריך לאכול, לעבוד, כן? ובזמן הזה, באותו זמן שאדם בעצם עסוק בחומר, ביד אחת לעסוק בחומר, ויד אחת לעסוק בתורה, זה שעטנז. אמרנו אתמול, כל מה אנחנו חוזרים למהר"ל עקרוני בנושא הזה. אי אפשר לעשות תערובת, אי אפשר לעשות גם וגם. אין מושג כזה גם וגם. וגם חרבון הזכור לטוב. אין דבר כזה. ולכן, אמנם באמת לעסוק בחומר זה דבר לגיטימי. ולכן מי שצריך להתפרנס, מה עושה ביום? הולך לעבוד, יש לו משרד, פותח בתשע, עובד. כן? אנשים לא צריכים להתפרנס. אומר המהר"ל, מתי יהיה האדם הזה צריך ללמוד? האם האדם צריך באמצע שהוא עובד, באותו שנייה גם להסתכל באינטרנט של ערוץ מאיר? לא. כי לתורה צריך שקיעות, תורה צריך נקיות מצד החומר. כלומר, אותו בן אדם, ביום הוא עובד, כן? האם מבחינה רוחנית, שאלה רוחנית, האם הוא יכול לעשות באותו זמן שהוא עובד, למשמע MP3 שיעור במהר"ל? לא, זה לא נכון. לא נכון, זה תערובת באישיות. זה לא נכון לעשות תערובת באישיות. עכשיו אתה עוסק, אתה חורש, לא יודע מה אתה עושה. אתה עובד בהייטק. מה? נכון, אבל רוחנית צריך לדעת. צריך להתמקד, אבל גם רוחנית, זה לא נכון, תורה צריכה נקיות. כלומר, כשאתה עוסק בתורה, אומר מהר"ל בהמשך, בלילה. כלומר, בלילה זה אותו זמן שאתה מייחד. רוחנית, נפשית, תורה. תורה צריכה את האסתטיקה הזאת, שעסק ברוח. לכן, אומר המהר"ל בהמשך, וראית על פי הגמרא,
אנחנו לא עושים כאילו, אוקיי, עכשיו
מי שעה זאת הזאת
אני עובד,
שעה זאת הזאת... נכון, לא. זה עוד דבר. מה שאמרנו אתמול, זה שאין לי הגבלה על התורה. כלומר, אני כשאני... זמן פנוי, אני לומד. זמן פנוי, אני לומד, ודאי. זה שאי אפשר ללמוד ביום. אבל עיקר, כלומר, אנחנו מדברים נקודה אחרת. נקודה אחרת, צריך לדעת שתורה צריכה, תורה יש לה איזה מימד של אסתניסיות. כלומר, תורה צריכה את ההתמקדות שלה. תורה צריכה את הנקיות כלפי החומר. כן? מי שחושב ש... שלעשות את זה בצורה כזאת מעורבת, שאני עכשיו יושב במשרד וגם, איך אומרים, אני לא צריך למכון מהיר, למה? אני יושב במשרד, יש לי את האינטרנט מול הזה, ואותו תורה, זה לא אותה תורה. ודאי שכן. ודאי שאם יש אדם אפשרות ללמוד, לעבוד נגיד, ודרך אגב לשמוע איזה שיעור, ודאי שעדיף מאשר כלום, בסדר? אבל צריך לדעת שרוחנית, זה לא אותה תורה. התורה שהיא באיזשהו בידוד כזה, אלא באיזשהו מציאות רוחנית, סטרילית, זו תורה אחרת מאשר תורה מעורבבת. כן? אף על פי שוודאי עדיף מאשר כלום, כן? זו תורה אחרת. כן, יבוא אחד ישאל למתי, מה ההבדל אם אני בא למכון מאיר לבין אם אני יושב במשרד? זה משהו אחר. כן? יש את המציאות חומרית שהיא לגיטימית, גשמית, שהיא לגיטימית. זה משהו אחר, זה נקלט אחרת, זה מושפע אחרת, זה עניין אחר. כן? בוא נראה בפנים. הוא בפרק ב' חגיגה, מסכת חגיגה. אמר ריש לקיש. כל העוסק תורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך אחרה עליו חוץ של חסד ביום. איזה ביטוי. בהמשך המהר"ל יסביר לנו, חוץ של חסד ביום, שנאמר, יומה מצווה השם חסדו, ובלילה שירה עמי. נקודה. עכשיו, לא כתוב כאן לא ללמוד ביום. לא כתוב כאן. אבל אומר המהר"ל, יש מעלה מיוחדת של לימוד תורה בלילה. בהמשך נסביר איזושהי מציאות סטרילית מבחינה רוחנית. יש כאן ממד רוחני יותר, כן, אדם לא עוסק בחומר. איקא דאמרי, שיטה שנייה, אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה, שדומה ללילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד בעולם הבא. עכשיו, איקא דאמרי זה ממד בדיוק הפוך. אחר כך נראה את הנקודה הזו. בדעה ראשונה, כאילו, הלילה זה הרוחני והיום זה הישמי. עכשיו, שימו לב, השיטה השנייה זה דברים הפוכים. כשאדם לומד תורה בעולם הזה, זה מושך הרב חוש החסד, זה משפיע על העולם הבא שלו. עוד מעט נדבר מה זה העולם הבא שלו, כן? אבל זה ממדים בדיוק הפוכים, כן? לפי הקדם הראשון, זה אדרבה, אנחנו אומרים לאדם, תעסוק בתורה דווקא בזמן הרוחני יותר. והקדם השני, זה כאילו, הייתי אומר בדיוק הפוך. תעסוק בתורה דווקא בזמן הגשמי. כאילו קצת מחלוקת, בוא נראה בהמשך. מסביר המהר"ל ככה, בסדר? אמנם, המאמר הזה בא להודיע כי עיקר הנהגת המציאות הוא ביום, שבו האור. אבל בלילה שהוא חושך, הכל בטל. וכך ראוי הלילה לתורה, כן? מבחינת האדם. הלילה זה זמן שאין עשייה. ולכך אמרו, כאשר עוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. כי בזה נראה שהוא עוסק בתורה בזמן שראוי לתורה. זה ביטוי. מהו הזמן שראוי לתורה? הלילה. למה זה ככה? כי זה במציאות שאתה כל כולך בקודש, כן? יש הפרדה בין קודש לחול, המבדיל בין קודש לחול. אז מה, חול זה רע? טוב, אבל יש הבדלה. כן, הלילה זה הזמן שראוי ללמוד תורה. לכן, דרך אגב, כדאי, גם כשאנשים כבר, בעזרת השם, כל אחד ימצא את עבודתו, אם לא בתורה דברים אחרים, פתח את הספר בלילה. כן? חוץ מהנקודה הזו, נקודה חשובה. כי התורה, עיקר שלה, עכשיו מסביר, זה נקודה אחת. עכשיו מה הנקודה של החסד, בסדר? נסכם, קודם כל, המהר"ל קובע מעלה גדולה לאדם לעסוק בתורה בלילה, וזה לא דווקא בלילה, אלא אני דעתי ניקח עיקרון, עיקרון יותר עמוק. ללמוד תורה צריך איזשהו בידוד מסוים. צריך, כמו יש מפעלים סטרילים, צריך סטריליזציה. נפקמינה לא רק בלילה, אני רוצה להדגיש, נפקמינה גם... נכון, למשל, לימוד תורה צריך איזושהי ישיבה. למשל, ישיבה זה ממד של לילה. בחוץ זה היום, כן, יש מציאות, יש מעשים. לימוד תורה וישיבה זה משהו אחר מאשר לימוד תורה בחוץ. תגיד לי, מה אני יכול, יש כאלה אומרים לך, אני יכול לנצל את הזמן מחוץ לישיבה הרבה יותר מאשר בישיבה. נכון, אבל דרך הרוחנית, מעלת המציאות הזו של ישיבה, שזה במת של לילה, זה מעלה גדולה. כן? נקודה אחת, בסדר? עכשיו אנחנו נכנסים דרך אגב לעוד סוגיה. הנושא של חסד, מה כתוב? כל העוסק בתורה בלילה, שזה הזמן העיקרי ללימוד תורה, הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי מעניין, מושך עליו חוט של חסד ביום. מה הפשט? הפשט לכאורה, בפשטות הכוונה, ברחם אליו. כן? עושה חסדים לבן אדם, עוזר לו, עושה, כן? סייעתא דשמיא, כן? עכשיו בוא נראה איך המהר"ל מסביר את זה יותר לעומק. מה הפשט? בוא נראה בפנים. כי התורה עיקר שאלה, עכשיו שימו לב, סוגיה בפני עצמה, כי התורה עיקר שאלה הוא החסד. מה הפשט? עוד פעם, משפט. כי התורה עיקר שאלה הוא החסד. מביא ראיה, איך אנחנו יודעים? כי לכתיב בתורת חסד על לשונה. מה הקשר בין חסד לתורה? תורה זה אמת. כן? מה הפירוש? מה זה תורת חסד? מה הנקודה של חסד? חסד, עכשיו זה נקודה מאוד עמוקה, הנקודה של תורה. חסד זה בעצם מציאות שלא הייתה אמורה, נגיד, עושים חסדים. מה זה עושה חסדים? שאתה נותן משהו למישהו לא מצד הדין, לא מגיע לו. לא מגיע לו. ואתה נותן לו צדקה לפנים משורת הדין. כן? איזשהו מהלך שזה לא היה אמור להיות וזה קורה. זה חסד. דרך אגב, יש חסד חיובי ויש חסד שלילי. כתוב בתורה שהעריות זה גם חסד. מה זה אומר? למה חסד? לצערנו, כן, אישה שאתה לא היית אמור להיפגש איתה, כן, אתה נמצא איתה, זה ביטוי של חסד, זה לא היה אמור להיות וזה קורה. שימו לב, תזכרו, חסד, זה הנקודה. עכשיו, אומר המערה, הנקודה חשובה, תורה היא כל כולה חסד, מה קורה? יש כאן מהלך, כן, שהתורה, הדבר העליון הזה, שהוא בעצם מצד טבעי לא היה אמור להגיע לאדם, ואנחנו זוכים לקבל את המתנה הזו, זה הכל חסד. כן, יש כאן כמה הבנות בפוסק הזה, אבל דבר ראשון, אנחנו מקבלים דבר שלא היינו אמורים לקבל. כמו שאמרנו מתחילת בשיעורים הראשונים, הנושא הזה שבאופן טבעי לא היינו צריכים לקבל תורה. שכל אלוקי, מה הקשר בינינו לשכל אלוקי? זה כמו להבדיל שחתול ללמד מתמטיקה. מה הקשר? לא, יש כאן את המהלך. זה מתן תורה. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל אלוקי, פלא גדול. חסד עליון. הקדוש ברוך הוא משפיע בחסדיו, ומצביע בתוכנו את האמת האלוקית הגדולה, הנצחית, את הנצח בתוכנו. כל חסד כאן, הכל מתנה. זה לא דבר טבעי, זה לא דבר טריוויאלי. כן, אם לומדים תורה, לימוד גמרא, זה נראה טבעי, נכון? לא, צריך להתרגש כל יום. איך אפשר, איך אנחנו מסוגלים לדעת דעת עליון, יודע דעת עליון? זה דבר שכל כולו חסד. זה דבר אחד. דבר שני, במימד של חסד, דיברנו על זה לפני הרבה זמן, שהתורה היא לא באה לקבוע, תורה זה לא שופט בכדורגל. שופט, מה תפקידו? להגיד, מי היה גול, היה גול. איך אומרים? מי צודק, מי לא צודק וכו'. תורה היא לא ממד אובייקטיבי, להגדיר, זה חוקי, זה לא חוקי. אלא תורה היא מובילה את הבן אדם. כן? תורה, כל התורה היא באה לקחת את האדם ולהוביל אותו, לא לקבוע לו חוקים. בחיצוניות זה נראה קביעת חוקים. מה זה תורה? זה חוקים, כללים. ככה אתה חייב מיטה, ככה אתה לא חייב... לא, אבל כתוב בחז"ל, תורה יקרה דרך. מה הכוונה תורה יקרה דרך? קוראים לה דרך. מה... תורה היא באה להוביל אותך. תורה היא אכפת... התורה אכפת ממך והיא מובילה אותך לדרך הנכונה. כן? וזה הכוונה, תורה היא חסד, כולה חסדים. כן? לעומת נבואה. היינו במערל, מי שזוכר שלמדנו את הנקודה הזו. נבואה דין, תורה חסד. מה הכוונה? מה זה נבואה? מה ההבדל בין נבואה לתורה? בנבואה בא נביא ומה אומר? זה לא בסדר, זה כן בסדר. הוא בא להגיד את התורה העליונה, את האמת האלוקית, זה ההבדל הגדול בנבואה לתורה. נבואה זה שהשראה, כן, איזשהו מבט עליון, מהי האמת האלוקית ואיפה אנחנו כלפי האמת האלוקית. אבל אין כאן דרך פרקטית איך אנחנו ביום-יום נוכל להתקרב לאמת הגדולה הזו. אז אומר המהר"ל, ראינו את זה, תחילת נתיב התורה, בפרקים הראשונים בפרק א', מי שזוכר, שנבואה זה דין. מה אפשר זה דין? לא איך אתה האמת? שמע, אתה כאן, שמע, האמת היא רחוקה ממך. איפה אתה ואיפה האמת? ישעיהו, ירמיהו, כל הנביאים. איך אתה, שמע, אתה, איפה, אתה... אנחנו מצב גרוע, זה כל הנביאים שמוכיחים את ישראל מתוך אהבה, אבל יש כאן תוכחה שהיא, הנביא בא ומשקף לך את האמת. התורה היא באה להוביל אותנו, תורה היא חסד. איפה זה במערל, אתם זוכרים? מה? רמנו את זה לא מזמן. נכון, נכון. נתי בתשובה, ככה אמר המערל, שנייה. נכון, נכון, זה היה נכון בפרק. נכון, שכאן נתי בתשובה. אז כדאי לראות את זה עוד פעם, הנקודה הזאת. תורה היא חסד לעומת נבואה. כוח, הנה יש תלמידים שזוכרים, נכון, זה היה בנתיב התשובה. נכון, חוטא מה יעשה לו, שהגמרה שואלת, מה עושים לחוטא? מי שהיה כאן. אז שאלו את הנבואה, נכון? שאלו את החוכמה. כן, יישר כוח, תודה. עמוד קוף ממחת. שאלו לנבואה חותם העונשו, מי שיש לו זמן לראות לפנים, שאלו את הנבואה חותם העונשו, שאלו לתורה חותם העונשו, שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו. אז כאן אומר המהר"ל, אחרי ששאלו לנבואה, היא אומרת, הנפש החוטא תמות. שלא נמצא חוטא שהוא רע, כמו שהוא לא נמצא רע למעלה. כלומר, הנבואה זה אומר, אבסולוטית. נחתו זה רע, יאללה. אם אתה חוטא, נתראות. בתורה שהיא תיקון האדם. שהרי כל התורה היא תיקון האדם. וגם בזה התורה היא תיקון האדם. לכן התורה אומרת, הביא השם והתכפר. שזה תיקון החטא. במקום אחר הוא אומר פורש שהתורה היא חסד, לכן, בגלל שהתורה היא חסד. בסדר, נחזור אלינו. אומר המהר"ל, כי התורה העיקר שלה הוא החסד, לטוב לנו. לכתיב תורת חסד על לשונה. מה זה תורת חסד על לשונה? מי שלומד תורה, יש לו חסד על הלשון. ואמרו זיכרונם לברכה, התורה תחילתה גמילות חסדים, וגמרא חשובה, וסופה גמילות חסדים, כמו שבארי ובנתיב גמילות חסדים. כי התורה היא הטוב הגמור, לכך היא תורת חסד. מה זה תורה? זה בעצם הטוב הגדול. התורה היא מחיה את העולם, היא נותנת לנו את הערכים, את המוסר, את הטוב, את החיים. כן? זה תורה. להוביל אותנו במציאות החיים ולתת חיים. לכך אמר שמושך עליו חוט של חסד, כי היום שכולו אורה ראוי שיהיה נמצא בו החסד. לכך הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. כלומר, אדם שמלא תורה, אז ממילא, כן, יש בו חיים. כלומר, הוא התמלא חיים, יש לו מצברי חיים, כן? אז ממילא אוטומטית ביום כשהוא חי, ביום שהוא עובד, אז, 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 אז הוא מלא חיים, כן? אז התורה הזו שהתמלה אצלו בלילה, כן? יוצאת לפועל, כן? ביום. אז מה זה חסד ביום? חסד גשמי, חסד רוחני, כן? הוא חי עם שלמות, הוא חי עם מלוא העוצמות שלו, כן? אומר המהר"ל, נכון, נכון, זה שני ממדים, גם גשמי, חסד, וגם מה שהוא לומד בלילה יצא לפועל ביום. מי שלומד תורה בלילה, אז גם במסחר שלו, בעסקים שלו, יצא לפועל, תורת החסד. כן? זה מושך אחריו, זה ביטוי של התורה נמשכת ליום. כן? אבל, מה? מה אתה אומר? וביום, בכלל גן עדן, אתם. מה, אנחנו זוכים, מה אתם עושים? זוכים. כן.
אז אם בלילה,
כל שכן, כל שכן, ודאי. אפילו שעובד רק בלילה, שזה עיקר זמן הלימוד, דרך אגב, ידוע עדות, עדות המזרח, וגם אנשים, גם את תימן ידוע, אנשים קמו בחצות, ולמדו אנשים, אנשי עמל, אנשי כפיים, צורפים. היו קמים באחד בלילה, או בשלוש בלילה, לומדים כמה שעות. זה הזמן שצריכים ללמוד בו, כן? אחר כך יש זמן לעבוד, קודם כל לומדים. אחר כך גם מתפללים, זה הולכים לעבוד. זה חיים, רואים? על פי הגמרא הזו, זה דרך חיים. כן. עכשיו יש דעה הפוכה. עד עכשיו דיברנו שהזמן הנכון ללמוד הוא בלילה. וביום זה הזמן של העשייה. ולעיקה דעה, אמרי, דעה שנייה, בדיוק הפוך, כאשר עוסק בתורה בעולם הזה, עכשיו הדגש הוא בעולם הזה, שהוא עולם הגשמי, ועם כל זה דבק בתורה. זאת אומרת, יש כאן דגש בדיוק הפוך, ש... כן, אדם יכול ללמוד תורה במציאות לא גשמית. מה זה? כוונה בעולם הבא, במציאות מלאכים, כן. מלאכים יכולים ללמוד תורה. דעת עליון, דעת הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, בהמשך, זה לא המעלה העיקרית בתורה. הראיה שהתורה לא ניתנה למלאכים. ידוע הסוגיה הזו. למי התורה ניתנה? לבני אדם. כלומר, התורה ניתנה למטרה כזו שאנחנו בעולם הגשמי, כן, נחיל בו את הקודש. שאנחנו נחיל בעולם הגשם את הקודש. וזה הדגש כאן, בדיוק הפוך. כאילו מבחינה מסוימת מה שאמרנו לפני כן. לפני כן אמרנו את הנקודה הזו, וזה דבר נכון לפני עצמו. אני כאן מחלוקת. הדגש הראשון, שכשלומדים תורה צריכים את הזמן היותר יותר רוחני, שזה הלילה. דגש הפוך מבחינה מסוימת, שהלימוד תורה הוא בעולם הזה, נכון זה פשיטה, אבל הדגש העקרוני כאן הוא לדעת, עיקר הלימוד תורה הוא להכיל את הקדושה ואת דעת השם ואת רצון השם במציאות. לא, שנייה. ולא בנשמה, הנשמה לא צריכה ללמוד תורה. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. מה זה עולם הבא? עוד פעם, כולם טועים בזה. מה זה עולם הבא? מה? מה אתם אומרים? מה זה עולם הבא? יש כאלה מדמיינים. אחרי המוות, אדם יושב לו עם איזה קורסה כזה, אתה יודע, כל מיני דמיונות שווא ידברו. לא מיני ולא מקצותי. בשפת המהר"ל, במהר"ל ודאי זה ככה. מה הכוונה? עולם הבא זה הנשמה הפנימית של האדם, הנשמה הנצחית. זה עולם הבא, הכוונה העולם הנצח. עולם הנצח שבאדם, האדם יש לו את הנשמה הפנימית שלו, הצד הנשמתי הפנימי שלו. כן? והנשמה, כל התורה נמצאת כבר בנשמה, היא לא צריכה ללמוד תורה. כן? כן? מה זה העולם הבא? כן? זה המציאות הנצחית, הנשמתית, הפנימית של כל הבן אדם. העולם הבא נמצא כאן, עכשיו יש כאן הרבה עולם הבא. כאן, היום. רגע. כן? וזה גם הבא, כלומר זה נצחי, זה כל הזמן, זה מתחיל, אין הסוף, אין לו התחלה, זה מציאות נצחית. כלומר, באדם יש שני ממדים, יש את הממד המוגבל, שזה 120 שנה, שזה העולם הזה, ויש את העולם הבא, הממד הנצחי. בנו יש את, האדם יש בו את העולם הזה ואת העולם הבא ביחד, אנחנו שני מדרגות, שני קומות, עולם הזה ועולם הבא, כן, מחוברים, זה פלא, זה האדם, זה היהודי, נכון? אז בוא נראה. אומר המהר"ל, ולעיקא דאמרי כאשר עוסק בתורה בעולם הזה, שהוא עולם הגשמי, ואם כל זה דבק בתורה, ואם כל זה עכשיו אומר, יותר הדגש הוא, זה לא רק סתם למרות זה הוא מחזיק מעמד, אלא זה בדיוק המעלה, הוא במימד הגשמי שלו עוסק בתורה, לא רק הנשמה שלו לומדת תורה, לא רק זה צריך עכשיו להבין את זה, אני כל עצמותיי תאמרנה, כשאני לומד, אני עם כל הגוף לומד. כתוב בספרים, כן, שההדרכה הנכונה בלימוד זה עם כל הגוף, לא עם כל, רק עם כל הצד הנפשי, הרוחני, אלא הגוף לומד, דרך השכל, אבל כל האישיות לומדת, כולל הכל, כן? האדם הגשמי, עם כל המציאות הגשמית שלו, הוא עוסק בתורה, וזו המעלה יותר גדולה. אומר המהר"ל, שימו לב, נראה בזה שיש לאדם זה דביקות גמור בתורה שהוא טוב ומסולק מן הגשמי. מה כאן המסולק מן הגשמי? לא כמו שלטעות. כוונה שהאדם עיקר חייו זה הקודש, זה התורה. ולכך מושך עליו חוץ של חסד זה עולם הבא. מה פשט בעולם הבא? כפי זה? כוונה הכוונה שהתורה מוטבעת בנשמה שלו לנצח, שימו לב. כלומר, התורה שהוא למד היא לא נשארת רק בממד הזמני. כלומר, אדם חושב שהוא למד תורה, כלומר, יש את הנשמה הנצחית שהיא לא קשורה לתורה, והוא לומד, יודע, יש לו ידע, יש לו השכלה, זה לא נכון. דע לך, כאשר אתה לומד תורה, הדבר הזה יש לו השפעה נצחית. בשפת המהר"ל קוראים לזה העולם הבא. כלומר, כל לימוד ולימוד שאדם לומד בעולם הזה, כלומר, במימד הזמני, במימד שכן, 120 נגמר, אז היית אומר, טוב, זהו, נגמר 120, אין. נגמר כל הידע, אדם, השכל שלו נגמר. תדע לך, לא, יש כאן דבר נצחי. הדבר הזה, הוא נשאר לעולמי עד. התוספות שלמדת, הגמרא שלמדת, המהר"ל שלמדת, הדבר הזה נשאר לנצח. מה? בטח, זה דבר נשמתי פנימי. כן, גם אם לא זוכרים, הלוואי צריך לזכור. אבל צריך לדעת, זה מה שהמהר"ל אומר. מי שלומד תורה במימד הגשמי, שזה בעצם נחרט, אומר המהר"ל, דע לך, זה נחרט פנימה פנימה במימד הנצחי שלך. מהו המימד הנצחי של האדם? בשפה אחרת נקרא לזה? הנשמה. בשפה אחרת נקרא לזה? העולם הבא שלך. העולם הנצחי שלך. וגם אם למדת, אחר כך שכחת. אומר, אוי ואבוי, מה עשיתי? למדתי כמה שנים, שכחתי הכל. לא, זה דבר שנחרט. זה זיכרון ארדיסק כזה שלא... אין, אהבתי, כן, רק משל. זה לא נמחק, זה לא נמחק, זה נצחי. לדעת את הנקודה הזו, כן?
אבל אני
חושב
שבכל
מקרה
אני שומע לדעת בכל התורה.
מה?
אבל
אם
הנשמה כבר
יודעת, אני שומע. או, מה אתה אומר?
שאם הנשמה כבר יודעת.
זה הנקודה. הנשמה, היא מתגדלת בזה שהיא קולטת את הקודש שבחור. זה המערב, הרב קוק מסביר באורות הקודש. שאלה טובה. שומעים משהו? שואל. שואל. אם הנשמה היא כל כך עליונה, זה, כן, זה בעצם ממד אלוקי, נצחי, אינסופי. מה יצחה תורה? מה יצחה את התורה הזו? התשובה היא... זה מגדל אותה, כי זה תורה גדול, הגודל של התורה היא בזה שהוא מכיל גם את הגוף. זה מדרגה מעל הנשמה, מעל בוא נאמר, הנקודה הנשמתית, הפנימית, הרוחנית. יש קודש ויש קודש הקודשים. כן, מה ההבדל בין קודש לקודש הקודשים? קודש הקדוש. קודש הקודשים זה קודש שמכיל את החול. זה עונה על השאלה שלך. שאל אותי, מה צריך? מה העולם הבא צריך תורה? נכון, עולם הנצח, מעלתו הגדולה היא, וזה המעלה הגדולה של האדם, כן? הרי יש נשמה של האדם לפני שהוא נולד, נכון? יש נשמות, כתוב, אוצר הנשמות. אוצר הנשמות יש בעולם, כל הנשמות. 120 שנה האדם עובר, ואחר כך אחרי 120 שנה חוזר לעולם הנשמות. אבל מה הוא צבר? צבר את הקדושה שחלה בחול. אומר הרב קוק, וזה הנקודה העיקרית, זה המעלה העיקרית שאין למלאכים. זה הנקודה. קדושה שחלה בחול, איתה אתה הולך לעולם הבא. מה הכוונה איתה אתה הולך לעולם הבא? זה נחרט, זה דבר שנחרט בנשמה שלך. כן? מכאן ולעתיד לבוא גם. בסדר? זה נושא מפני עצמו, צריך להרחיב. כלומר, המעלה הזו שהקודש מופיע בחול, זה המעלה העיקרית של היותנו בעולם הזה. בשביל זה אנחנו כאן. בשביל מה אנחנו כאן? שהקודש יופיע במציאות, כן? אומר המהר"ל, בוא נראה, נגמור את הפסקה הזו. כלומר, שעל זה יהיה לאדם זה הטוב והחסד לעולם הבא. וכל זה שדבק בתורה לגמרי. מה זה טוב וחסד בעולם הבא? מה? נרגילה? מה זה טוב וחסד לעולם? מה זה? מה? אפשר לטעות ולהגיד, הכוונה, איך חלס כל הזמן, המסעדות וזה, כמו להבדיל, כמו שאתם המוסלמים. העולם הבא יקבל בתולות, חס וחלילה. אלא באמת הכוונה, כפשוטו, מעלה, עליונה, יהיה לו טוב. הרי בעולם, כן? טוב בממד הנצחי. כלומר, מעלה, עליונה, יהיה לו...
מה זה
טוב? מה? זה מימד של קודש, מימד של התעלות רוחנית. צריך להבין, זה בכלל לא קשור לשום מימד גשמי. או טוב של מעלה רוחנית גדולה. זה הממד, זה לא ממד אחר. טוב, איזשהו מעלה עליונה שהאדם בעולם הזה הוא למד תורה, הוא חיבר בין המציאות הגשמית לקודש, הפוך, הוא הכיל את הקודש במציאות, ואת המדרגה הזו הוא לוקח איתו לנצח. נכון? את המדרגה הזו של החיבור לגשמיות, זה הנכס הגדול של הבן אדם. זה נכס עצום, צריך להבין. זה הנקודה העקרונית. וזה בונה את המדרגה, לזה המהר"ל קורא, בדיוק כמו שהמהר"ל קורא לזה, זה יהיה החסד והטוב שלו לעולם הבא. לעולם הבא לא צריך כסף. לעולם הבא לא צריכים מתנות ולא אוכל. זה מדרגה רוחנית, נכון? בסדר? זה ברור שזה הפשט. כן? מסכים איתי. והתבהר בזה כי עיקר התורה כאשר האדם נמשך אחר השכלי וגובר על הגוף. מה פירוש גובר על הגוף? מנהיג את הגוף. גובר זה לא מחסל את הגוף. גובר, הכוונה כמנהיג, כשוליט. לוקח את הגוף, לוקח את עולם החומר ומכוון אותו על ידי התורה. זה נקרא. זה נקרא גובר. וגובר על הגוף השכלי, הוא מסלק אותו, ובזה נעשה האדם שכלי. ויותר מזה, כאשר יש לאדם מונע מצד הגשמי, שלא יעסוק בתורה והוא העוני, והאדם עומד כנגד מונע הזה, וגובר עליו ועוסק בתורה, שעל ידי זה נחשב האדם שכלי גמור, כאשר מבטל גופו הגשמי. בסדר? כאן הוא חוזר לנקודה הזו, שזה מעלת האדם שהוא שם את התורה, את השכל כמלך, והשאר זה רק נלווה. בסדר? טוב, נעצור כאן. אז בזמנכם הפנוי, מבחינתי, פעם הבאה אני לימד את פרק כהן גדול. בסדר? פסקה, פרק כהן גדול. בדף י"ז. אלה פעם נעשה קצת דילוגים. קצת חוזר על עצמו.